say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati Behyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום חמישי, חפי בשבט תשפ"ב, מסכת מועד קטן, דף ט"ו. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו אנחנו מקדישים היום לעילוי נשמתו של הסבא הגדול, הגאון הצדיק, רבי חיים חייקל זאב בן הגאון הצדיק, רבי ראובן זכר צדיק לברכה, מילצקי, האבא של אבא שלנו, שיום היורצייט, היום הזה, חפהי בשבט, תעמוד נשמתו לפני כיסא הכבוד ותמליץ טוב בהצאצאיו ובעד לומדי הדף היומי ובעד כלל ישראל לישועה קרובה לבוא ולכל מילד המיטב. ואי רצון שבמירה בימינו יקיצו שוכני אפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. מיד מיד, לאחר תפילת בית המדרש, יעלה ויבוא אחי וראשי שליטה, רבי גרשון, וישא מדברותיו, אודות הסבא הגדול, רב חיים חייקל זאב, זכר צדיק לברכה, לזכרו ולעילוי נשמתו של הסבא הגדול. יהי רצון מפניך, אדוני אליי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש מטוב כשפותח הספר, יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. בדקות שלפנינו, יעלה ויבוא אחי וראשי שליטה, רבי גרשון, ויסרטט ביד המן, בפה מפיק מרגליות, ובמתק שפתיו, שחנן אותו הבורא, קווים לדמותו של הסבא קדישא, רבי חיים חייקל זאב מילצקי, זכר צדיק לברכה.
שלום על כולכם. פה נטמן חיים חייקל זאב, בן הרב ראובן מילצקי ז"ל, שסבל רוב ימיו איסורים ובעוונותיו הרבים לא הגיע למדרגה שיכול היה להגיע. זהו, אף מילה נוספת. זהו הכיתוב על מצבתו של הרב הגאון הצדיק רב חייקל מילצקי, זכר צדיק לברכה. נוסח שישאיר בצוואתו לבניו בגזירת כיבודיו, והזהירם שלא ימחל להם אם יוסיפו ולו עוד אחת. לא רב ולא רב. ובוודאי לא גאון ולא צדיק. כך פשוט, חיים חייקל זאב. מי משאיר צוואה כזו, תוך ידיעה ברורה שזה מה שיכתב ויודע שאין מצב אחר. צוואה ארוכה ומפורטת, מלאה בהוראות, ציוויים והדרכות, חלקם מאוד לא קלים לביצוע, ובכל זאת, העידו בניו שזה היה החלק הקשה ביותר לקיום. נכון, מצווה לקיים דברי המת, אבל גם הרצון וגם הצדק זועקים שלא ייתכן שזה מה שיונצח לדורות על קברו של ענק רוח. אבל לא הייתה התלבטות אפילו לא לשנייה אחת. כך ציווה האבא הגדול וכך יעשה. ובכל זאת, בשמיים סברו שפטור בלא כלום אי אפשר. עם הסתלקותו בבית החולים שערי צדק, וולך בשמו הקודם, בליל שבת בחצות, הבינו בני המשפחה מתוך היכרות עמו שהוא בוודאי השאיר צוואה, והפכו את הבית בחיפוש אחריה ולא מצאו. במוצאי השבת פורסם בחדשות כל ישראל דבר פטירתו וכמה מילות הספד. בשכונות ירושלים סבבה מונית מאיזנבך גאולה, ועל גגה רמקול שהכריז על שעת ומקום ההלוויה בתוספת מילים לכבודו של הנפטר. מאוחר יותר, לאחר חצות הלילה, בהלוויה בקור החורף הירושלמי, נישאו הספדים ראויים לדמות מופת נדירה בכל תחומי החיים היהודיים. רק כאשר שבו לביתם לפנות בוקר על מנת לשבת שבעה, גילתה האמא הצדקת מרים סורי עליה השלום, שעל השולחן בהול הכניסה, איכן שבילה את שעותיו בהגות בתורה, שולחן שסביבו ישבו בכל יום תלמידיו מישיבת חיי עולם, אשר במקום לחבוש את ספסל הישיבה הגיעו לביתו לשמוע את שיעוריו, זאת לאחר שרגלו האחת נקטעה ורגלו השנייה הייתה פצועה ונזקקה לחבישה יומית על ידי רעייתו המסורה. שם במרכזו של שולחן זה נחלה מעטפה לבנה. השולחן הזה, כמו כל הבית, נשרק עשרות פעמים על ידי זוגות עיניים רבות שבוודאי ראו את המעטפה, ובוודאי ופשוט לא עלה על דעתם שהיא נשוא החיפוש. במקום הכי בולט, ואף אחד לא יניח ידו עליה. נו טוב, ברור לגמרי מדוע לא נמצאה המעטפה טרם ההלוויה. ציוויו הנחרץ בה, באשר לחיצה תיראה ההלוויה, לא מותיר מקום לספק. אף מילת הספד לא הייתה נאמרת עליו בשום צורה. הוא שאמרתי, בשמיים סברו אחרת, וכך נמנע מבני המשפחה צער נוסף את מיתם מוטל לפניהם. רב חייקל זצ"ל בחר שיונצחו על המצבה שעל קברו שני דברים, ייסורים וגם תובנה שאדם אינו מגיע בחייו לדרגה שהיה ביכולתו להשיג עקב עבירות שבידו. אדם מן היישוב ולעיתים קרובות בצדק נמנע מללכת לבית הכנסת להתפלל במניין או לשיעור קבוע עקב כאבים או מחלה שמונעים זאת ממנו. שמה רצה רב חייקל לרמוז שאיסורים אינם תירוץ לאי קיום מצוות, מה שעלול להיות גורם מפריע למיצוי עצמי בהתאם ליכולותיו של האדם? הפרדוקס הוא שהוא עצמו לא פסק יום אחד מתלמודו, גם תוך כדי שעת איסורים קשה מנסו. גם לא החסיר יום אחד מתפילה במניין. מיד לאחר שרותק לכיסא גלגלים ולא יכול היה לעלות שלוש קומות לבית הכנסת שמעל ביתו בבתי ברוידה, מיד דאגו בניו ותלמידיו על פי בקשתו להסבת חדר אחד משניים שהיו בביתו הדל והצנוע לבית כנסת לכל דבר. בכל ימות השנה, בשבתות, בחגים ובמועדים, התקיימו תפילות שלוש פעמים ביום. ומעדות אישית אוכל לספר שמיד עם יציאת אחרון המתפללים בערבית הוסב החדר לחדר שינה, כשהרצפה מתמלאת במזרנים שהוצבו בעמידה לאורך הקירות במשך היום. בבוקר, עם אור ראשון, מפקדת הבית הסבתא מרים סורה דאגה שראשון המתפללים לשחרית עם הנץ החמה ימצא כבר בית כנסת מוכן לתפילה. כך במשך 17 שנים רצופות. הרף שהציב רב חייקל לבעלי האיסורים הוא גבוה ביותר. במבט לאחור, כיום לאחר 55 שנים, הייתי אומר גבוה מכדי לעבור אותו או אפילו להתקרב אליו. חיי תורה מלאים, שיעורים יומיים, ניהול גמח מכספו הדל וקבלת עשרות פונים ששחררו לפתחו לקבלת עיצה או ברכה. הכל במאור פנים ונהרה. ולא שמכאוביו העזים והתמידיים יפחיתו כי הוא זה מהקצב, הריכוז וההספק. כמעט לא אנושי הייתי אומר, ושוב, מעדות אישית לגמרי. והוא רב חייקל, שמסכת חייו הייתה מהאינטנסיביות ביותר הקיימות מאז ומעולם, דורש להנציחו במילים שהלב מתקומם והיד מסרבת להוציא אל הפועל, ורק עוצמת גדולתו הרוחנית אינה מותירה כל ברירה. רב חייקל הגדיר מחדש את היכולת האנושית ואת הציפייה של אדם מעצמו ואת החובה לעשות הכל, אבל ממש הכל, ורצוי אף מעט יותר, על מנת לגעת בפסגת היכולת האישית. הוא עצמו סבר שלא מיצה את הכל, והיה חשוב לו לשתף בכך את הבאים אחריו. ובמילים שלי, ראו, הנה אפילו אני, שאתם בוודאי סבורים שאני מושלם, ובעיקר על רקע כל שעברתי, וזכיתי למצות את יכולתי, ולא היא. דעו שאפשר הרבה יותר ובכל הנסיבות עליהן גוזר עלינו הבורא. תמיד אפשר יותר, ובלשונו, בעוונות רבים לא הגעתי למדרגה שיכולתי להגיע. ואסיים באחת האמירות היותר משמעותיות שבאמתחתי, שעל מנת לשומעה מפי איש ירושלים ותיק, הייתי צריך לעבור מחצית הגלובוס, פשוטו כמשמעו. האמירה, ואולי יש לומר ההברקה, הקשורה מאוד לענייננו, מקורה במסכת ברכות, דף ה' עמוד ב'. רבי יוחנן חלה, על לגבי רבי חנינה, בא לבקרו רבי חנינה. אמר לי רבי חנינה לרבי יוחנן, חביבין עליך ייסורין? אמר לי, לא הן ולא שכרן. אמר לו, הב לי ידך, יאיב לידי ועוקמי. אמר לו רבי חנינה, הושט לי ידך, הושיט לו ידו וריפאו. סך לי רב ברוך שכטר, זיכרונו לברכה. בעצם לפי הפשט נראה שרבי יוחנן מוותר על האיסורים ועל השכר שבא בעקבותיהם, והוסיף, לא ייתכן שכך אמר רבי יוחנן, אלא יש לשים סימן שאלה אחר המילה לא, ויש לקרוא כך את הדו שיח. לא, הן ולא שכרן. רבי חנינה שאל אותו, חביבין עליך איסורים? ענה לו רבי יוחנן, לא, אם לא יהיו חביבין על האיסורים, הן ולא שכרן. כלומר, אשאר רק עם האיסורים וללא השכר שמקבלים עליהם. ותגובתו המיידית של רבי חנינה, שבוודאי האב את תשובתו של רבי יוחנן, הייתה, הב לי ידך והקימו ממחלתו ומאיסוריו. אכן, הנאה צרופה מדברים נכוחים וכל כך מחכימים. הוא אשר אמרנו, רב חייקל קיבל את איסוריו באהבה, עשה את המוטל עליו עד הקצה, ובכל זאת ציווה לכתוב על מצבתו את שציווה. ואשר לי הננס שזכיתי להימנות על צאצאיו הקרובים, לא נותר אלא לשוב ולהשתאות מחדש, כפי שעשיתי ב-55 השנים האחרונות, נוכח דמותו של ענק זה, ולומר, חבל על דאבדין, ובאמת לא משתכחין. זה רק מעט ואפס קצהו מתולדותיו של הסבא הגדול. יהי זכרו ברוך.
אכן, חבל על דאבדין, ולא משתכחין, אבל צדיקים במותם קרויים חיים. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שהם פועלים ישועות ונצורות בעולם האמת. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני אפר, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. פותחים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף י' ד' במסכת מועד קטן. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מתי לכולי עלמא מותר לצאת לחוץ לארץ, מתי אסור בוודאי ומתי זו מחלוקת? והתשובה, לשוט לכולי עלמא אסור, לפרנסה ודאי מותר, ולהרווחה מחלוקת הנקמה ורבי יהודה. שאלה שנייה, מפני מה התירו לאנשי משמר לגלח ולכבס ביום חמישי? והתשובה, שלא ייכנסו למשמרתם מנובלים, מלוכלכים ומגודלי שיער. שאלה שלישית, לאדם שאין לו אלא חלוק אחד, באיזה אופן יכבס בגדו? והתשובה, כשאזורו מוכיח עליו, כלומר בשעת הכיבוס ניכר שאינו לובש בגד אחר, ויודעים הכל שאין לו לבגד אחד. שאלה רביעית, מניין לומדים שאין סנדרין תואמת כלום ביום שדנים נפשות? התשובה, לכתיב לא תאכלו על אדם. שאלה חמישית, איך בית דין הורגים במועד, והרי זה מלאכה? א', אומרים התוספות, מדמיעת רחמנה בבת כהן שאסור בשבת, שמע מינה שבמועד מותר. ב', משום שזו מצווה, זה נחשב לצורך יום טוב. השאלה האחרונה, דף י' ד' הייתה, מדוע שמחת יום טוב דוחה הוילות? והתשובה, ששמחת יום טוב זה הסדר רבים, והוילות הסדר יחיד. בא עשה של הרבים ודוחה עשה של יחיד. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדו בדפינו היומי אתמול בדף י' ד' במסכת מועד קטן. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי הניכר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, כ"ה בשבט תשפ"ב. קר בתורף העניין הוא תלמוד תורתנו, בדף ט"ו. במסכת מועד קטן, הדף הפותח בסייעתא דשמיא גדולת, המחצית השנייה של מסכתנו, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד, שימו לב, בדף י' ד' עמוד א', שש שורות לפני סוף העמוד, מן המילים אמר שמואל, קטן הנולד במועד, מותר לגלח במועד. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולת, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. דנה הגמרא עכשיו על גילוח קטן בחול המועד באופנים שונים. אומרת הגמרא, אמר שמואל, קטן הנולד במועד עם שיער רב, מותר לגלח שיער ראשו המצערו במועד, מפני שאין לך יוצא מבית האסורים גדול מזה. כי כשהיה במעי אמו, נחשב שהיה בבית האסורים ויצא משם, והרי שנינו במשנתנו, שהיוצא מבית האסורים מותר לגלח במועד. אומרת הגמרא ממה שאמר שמואל קטן, הנולד במועד יש לדייק שבמועד דין, דווקא אם נולד במועד מותר לגלחו. אבל אם נולד מעיקרה לפני הרגל, לא, אסור לגלחו במועד, מפני שהיו יכולים לגלחו לפני המועד. והר"ן כתב שאם נתיר לגלח קטן בכל המועד, יבואו להתיר גם לגלח גדול בכל המועד. מקשה הגמרא לדיוק הזה, מיטיב רב פנחס. מקשה רב פנחס על הדיוק הנשמע מדברי שמואל, שנינו בברייתא. אף על פי שאבל לא עלינו, אסור בתספורת, מכל מקום כל אלו שאמרו חכמים במשנתנו שמותר להם לגלח במועד, מותר לכל אחד מהם אף לגלח בימי אבלו, כגון אם בא ממדינת הים ונודע לו שמת אחד משבעה קרוביו שחייב להתאבל עליהם, מותר לו לגלח, ויש לדייק מדברי הברייתא. אבל שאר כל אדם ששנינו במשנתנו שאסור להם לגלח במועד, אסור להם לגלח אף בימי אבלם. והיא אמרת אם תאמר כדברי שמואל שבעניין גילוח קטן במועד, אית בי פלוקטה יש בו חילוק. שאם נולד לפני הרגל אסור לגלחו במועד, ורק אם נולד במועד מותר לגלחו בכל המועד. אם כן קטן הנולד לפני ימי אבלו, והיינו, שלאחר שנולד מת אחד מקרוביו, יהיה אסור לגלחו. וכפי המדוקדק מהברייתא שבאופן שאסור לגלח במועד, כמו כן אסור לגלח בימי אבלו. ורש"י מפרש שכשם שקטן הנולד קודם המועד אסור לגלחו במועד, כך גם יהיה אסור לאבל לגלח את בנו הקטן, ואם כן נמצא שהאבלות נוהגת בקטן. וכפי המדוקדק מן הברייתא שבאופן שאסור לגלח במועד, כמו כן אסור לגלח בימי אבלו, מעתה נמצאת, אתה אומר, שתורת האבלות נוהגת בקטן. והתניא, והרי שנינו בברייתא, לקמן בדף חוו עמוד ב', מקעין לקטן את בגדיו כשמת אחד מקרוביו מפני אגמת נפש, כדי שיבכו הרועים וירבו בכבוד המת. משמע שרק מטעם זה מקרעין לקטן, אבל לא מפני חובת הקטן באבילות, שאין עליו חובת אבילות, וכיוון שאין דיני אבילות נוהגים בקטן, מדוע יהיה אסור לו לגלח בימי אבלו? שלא מצינו שינהגו בו שאר דיני אבילות מפני אגמת נפש, אלא רק מה שמקרעין את בגדיו. והבח ביורה דעה סימן שין מם, סעיף קטן, זך, דקדק ממה שנקת התנה, לשון מקרעין ולא אמר קורעין, שאין צריך לקרוא הקריאה גמורה ואין מדקדקים בכל דיני קריאה בקריאה הזו, כיוון שאין כאן חובת קריאה, אלא מפני אוגמת נפש היא נעשית. אז אם כן, שאלת הגמרא, כיוון שאין דיני אבילות נוהגים בקטן, מדוע יהיה אסור לו לגלח בימי אבלו? תרץ את הגמרא, אמר רב אשי, מי קטני וכי שנינו בברייתא את מה שדייק רב פנחס? האסורים לגלח במועד אסורים לגלח בימי אבלם? הרי לא נאמר בברייתא, אלא לצד אחד, דהיינו, שאילו המותרים לגלח במועד מותרים לגלח גם בימי אבלם. אבל עניין אילו האסורים לגלח במועד, דילמה, ייתכן לומר בדעת הברייתא, שיש מהן שאסור להם לגלח בימי אבלם, ויש מהן שמותר להם לגלח בימי אבלם, כגון קטן הנולד לפני הרגל, שאף שאסור לו לגלח במועד, מותר לו לגלח בימי אבלו. עכשיו מביאה הגמרא את המסע ומתן בין האמוראים באופן אחר. עמי מר ואיתימה ויש אומרים, שרב שישה בריידר אבידי, מתניחה. אחד מהם היה שונה כך. אמר שמואל, קטן מותר לגלחו במועד, ופירש שמואל את דבריו ואמר, לא שנה, אין הדין שונה בין אם נולד במועד, ולא שנה, נולד מעיקרה. ובין אם נולד, לפני הרגל. לפי גרסה זו, בדברי שמואל מביא רב פנחס סיוע לדבריו. אומרת הגמרא, מרב פנחס, אפננה מתנינה, גם אנחנו שנינו כך בברייתא שמותר לגלח קטן במועד אפילו אם נולד קודם המועד. שהרי שנינו בברייתא כל אלו שאמרו חכמים במשנתנו שמותר להם לגלח במועד, מותר לכל אחד מהם אף לגלח בימי אבלו, כגון אם בא ממדינת הים ומת אחד משבעה קרוביו שחייב להתאבל עליהם, מותר לו לגלח, ויש לדייק מדברי הברייתא, אשאר כל אדם ששנינו במשנתנו שאסור להם לגלח במועד, אסור להם לגלח אף בימי אבלו. וממילא יש ללמוד מכאן שמותר לגלח קטן במועד אפילו אם נולד לפני הרגל. שהרי היא אמרת שלא כדברי שמואל, אלא שקטן הנולד לפני הרגל אסור לגלחו במועד, נצטרך לומר שכמו כן אסור לגלחו בימי אבלו. ואם כן נמצא איתה ולות נוהגת בקטן, וזה לא ייתכן, כי תניה ותניה שנינו בברייתא שמקערין לקטן רק מפני אגמת נפש ולא מפני הוילות שאינה נוהגת בו. ומדוע יהיה אסור לגלחו? מכאן ראיה לדברי שמואל. אבל רב אשי דוחה את הראייה לשמואל, אמר רב אשי מי קטני וכי שנינו בברייתא מה שדייק רב פנחס, האסורים לגלח במועד, אסורים לגלח בימי אבלם, הדיוק הזה לא נאמר בברייתא, כי לא נאמר בברייתא אלא שאילו המותרים לגלח במועד, מותרים גם לגלח בימי אבלם. אבל דילמה, ייתכן לומר בדעת הברייתא שאלו שאסורים לגלח במועד, יש מהם שאסור להם לגלח בימי אבלם, ויש מהם שמותר להם לגלח בימי אבלם, כגון קטן הנולד לפני הרגל, שאף שאסור לו לגלח במועד, מותר לו לגלח בימי אבלו. עכשיו תדון הגמרא בדיני האבל. מי שמת לו אחד משבעה קרובים שחייב להתאבל עליהם, ואילו הם, אב ואם, אח ואחות, בן ובת, ואיש שמת אשתו, אישה שמת בעלה, והמנודה שנידו הוא, משום שאינו שומע לכל בית דין והמצורע, דנה הגמרא עם הלכותיהם נוהגים גם ברגל, ואגב זה דנה הגמרא להלן בשאר פרטי דיניהם. אומרת הגמרא, אבל אינו נוהג מנהגי אבלותו ברגל, שנאמר בפסוק העוסק בהלכות הרגל, ושמחת בחגיך. ספר דברים פרק ט"ז פסוק י"ד, ומצוות האבלות שעניינה להימנע משמחה נדחית מפני מצוות השמחה ברגל. מוסיפה הגמרא לבאר שבכל האופנים נדחית האבלות מפני מצוות השמחה ברגל. דהי אבלות דמעיקר ההוא, דהיינו אם מת קרובו קודם המועד וכבר חלה עליו אבלות לפני הרגל, מצוות האבלות שכבר חלה נדחית מפני מצוות השמחה. משום דעתי הסדר רבים, באה מצוות השמחה ברגל שכל ישראל מקיימים אותה ביחד, ודחי הסדר יחיד ודוחה את מצוות האבלות שמצוותה להימנע משמחה שהיא מצווה על היחיד, כמו שנאמר בפסוק המדבר על האבל שיש לעשות על חורבן ירושלים, ספר ירמיה פרק ו' פסוק ו', אבל יחיד עשי לך, תתאבלי על החורבן כמו שמתאבל מי שהיה לו רק בן יחיד ומת. והיא אבלות דאשתהו, אם מת קרובו בתוך המועד וכבר חלה עליו מצוות השמחה לפני חיוב האבלות, לא עתי הסדר יחיד ודחי הסדר רבים. כל שכן שלא תבוא מצוות האבלות שהיא הסדר יחיד ותדחה את מצוות השמחה ברגל שהיא מצוות הסדר רבים. ומשום כך בכל אופן אין אבל נוהג אבלותו ברגל. לאחר שהביאה הגמרא שהאבלות אינה נוהגת בכל המועד, היא מסתפקת מה הדין של מנודה ומצורע ברגל. וכך סדר הגמרא להלן, שלאחר שביררה הגמרא הלכה מסוימת באבלות מפסוק או ממשנה או מברייתא או מדברי המוראים, דנה הגמרא בהלכה הזו לעניין מנודה ומצורע. מוסיפה הגמרא לדון מנודה, ובשיטה לתלמיד של רבי יחיאל מפריס בייר, שמנודה הוא מלשון הפסוק בספר בראשית נע ונד, ומלשון הפסוק בספר איוב פרק חי, ומתייבל ינידוהו, ירחיקו כמו נידה, כך אומר האבן עזרא, ונקרא כך משום שאין אחרים יושבים בארבע עמותיו, כמבואר במסכת בבא מציעא בדף נ"ט. אם כן, שואלת הגמרא, מנודה מהו שינהוג נידויו ברגל? האם הוא נוהג ברגל בלכות מנודה שהוא אסור בשאילת שלום ובנעילת הסנדל וחייב בעטיפת הראש ושאר ענייני נידוי? שואלים התוספות בדיבור המתחיל מהו, הרי במנודה אין בו אלא מצוות עשה של יחיד. ומה הספק אם נוהג נידויו ברגל? הרי הגמרא כבר אמרה לעיל בעניין אבלות ברגל שאין מצוות עשה של יחיד דוחה מצוות שמחת יום טוב שהיא מצוות עשה של רבים. ועוד מוסיפים התוספות, הלכות מנודה אין בהם אפילו מצווה מן התורה אלא הגזירה שגזר עזרא הנביא, כמו שתאמר הגמרא לקמן בדף ט"ז. תרצים התוספות שכיוון שהמנודה עבר על דברי חכמים ולכן נידוהו, הרי יש כאן מצוות עשה של רבים לשמוע להוראות החכמים. פושטת הגמרא את הספק, אמר רב יוסף תשמע בואו שמע ראיה לפשוט את הספק ממה ששנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא, דנין בכל המועד דיני נפשות חייבי מיתות בית דין ודיני מכות חייבי מלכות ודיני ממונות. ומוכיח רב יוסף שכיוון שדנים דיני ממונות במועד והיא לא צי דינה משמתין עלי, הרי ודאי שכלול בזה גם הדין שאם החייב לא יקבל על עצמו את הדין ינדו אותו במועד כדין מי שאינו מקבל את פסק הדין, וכן מי שאומר שאינו בא לבית הדין כמבואר במסכת בבא קמא בדף קי"ב, אז איסל כדאי תך אילו היה עולה בדעתך לומר שמנודה אינו נוהג נידויו ברגל? יש לנו לדון בקל וחומר. ומה אם משומת ואתי מעיקר, מי שכבר היה מנודה לפני הרגל ונכנס לרגל כשהוא מנודה אתי רגל דאכילה, היא באה מצוות השמחה ברגל ודוחה את נידויו שאינו נוהג בו הלכות מנודה, כל שכן דאשת עכשיו במועד כשאינו מקבל על עצמו את פסק הדין של בית הדין וכי משמתינן לאנן, אנחנו ננדה אותו ברגל? ולמרות שמצינו שמי שמת לא מת ברגל נוהג את אבילותו לאחר הרגל, אז כמו כן ננדה אותו שינהג את נידויו לאחר הרגל? אין זה דומה לאבילות שהאבילות חלה עליו ממילא, אבל לא מסתבר שאנחנו ננדה אותו ברגל כדי שינהג את נידויו לאחר הרגל. אם שנינו בברייתא שדנים במועד, ובכלל זה גם שמנדים במועד, הרי לנו הוכחה שאף המנודה לפני הרגל ממשיך לנהוג את נידויו בתוך הרגל. דוחה אביי את הראיה הזו. אמר לאביי לרב יוסף, ודילמה מה ששנינו בברייתא שדנים דיני ממונות במועד, אין הכוונה שפוסקים את הדין ויהיה ניתן לדקדק מכך, שאם לא יציית הנידון לפסק הדין ינדו, אלא כוונת הברייתא היא רק לעיוני בדיני, שיעיינו בדינו, אמנם לא יפסקו את הדין ויאמרו לנידון אם הוא זכאי או חייב, וממילא אין לנו לדקדק מהברייתא אם מנדים אותו במועד או לא. ושאר הראשונים מסבירים שהפירוש ודילמה לעיוני היינו שיגמרו את הדין, אבל אם יתחייב נידוי לא ינדו בכל המועד אלא לאחר המועד. אומר הריטב"א שברור שגם גומרים את הדין, כי שנינו דנים דיני ממונות, ודאי הכוונה שגם גומרים את הדין בכל המועד. והמאירי מוסיף, אם אין גומרים את הדין מדוע התחילו לדון בכל המועד? אלא ודאי שגם גומרים את הדין בכל המועד, ובעניין הנידוי ידונו לאחר חול המועד. מוכיחה הגמרא שכוונת הברייתא שרק מעיינים בדינו. היא לא תימא אחי שאם לא תאמר כך, אלא כוונת הברייתא היא שגם גומרים את דינו בכל המועד. אם כן, דיני נפשות דקטני, מה ששנינו בתחילת הברייתא שדנים דיני נפשות בכל המועד, החנמי דקטליני. כמו כן נאמר ונבין בכוונת הברייתא שגומרים את דינו והורגים אותו, והקמימנה משמחת יום טוב, והרי אם בית הדין יהרגו בכל המועד, הם יימנעו משום כך משמחת יום טוב, שיהיה אסור להם לטעום כלום לאחר מכן. ומביאה הגמרא את המקור לכך שבית דין שהרגו את הנפש אסורים לטעום באותו יום. תניא, שנינו בברייתא רבי עקיבא אומר, מניין לסנהדרין שהרגו את הנפש שדנו למיתה את מי שנתחייב בעל עבירה שעשה וגמרו את דינו? שלאחר מכן אין תואמים כל אותו היום, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בספר ויקרא פרק י"ט פסוק חבב, לא תאכלו על אדם. דורש רבי עקיבא מן הפסוק שאין לדיינים לאכול אחר שדנו אדם למיטה ושפכו את דמו. שלמרות שהנאשם מתחייב בדמו, ואין הריגתו נחשבת לשפיכות דמים האסורה, מכל מקום התורה כתבה דם סתם, והרי גם מי שהתחייב בדמו בכלל. מסיים את הגמרא, אלא מוכרחים אנו לומר שמה ששנינו בברייתא שדנים דיני נפשות, היינו רק לעיוני בדיני, לעיין בדינו, אבל לא לומר את גמר הדין. או כמו שמפרש הריטב"א, דהיינו שיגמרו את דינו אלא שלא יהרגו. אך הנמי, כך גם מה ששנינו בברייתא שדנים דיני ממונות בכל המועד, אין זה אלא לעיוני בדיני שיעיינו בדינו. אמנם לא יפסקו את הדין ויאמרו לנידונים מי זכאי ומי חייב, ומעתה אין לנו לדקדק מהברייתא אם מנדים אותו בכל המועד או לא. מקשה רב יוסף על ביורו של אביי, אמר לו רב יוסף, רבו של אביי לאביי תלמידו, אם כן, שמה ששנינו בברייתא דנים דיני נפשות במועד, היינו שבית הדין רק מעיינים בדינו אבל לא גומרים ופוסקים את דינו, נמצא איתה מענה את דינו, שהרי כאשר הנידון רואה שעיינו כבר בדינו ואינו יודע מה שפסקו, הוא מתענה בכך ואסור לענות את דינו של אדם, משום שנאמר, ואהבת לרחה כמוך, כאן נאמר במסכת סנהדרין דף ל"ה, מכוח קושייה זו חוזרת הגמרא לפרש את הברייתא כדעת רב יוסף, ומיישבת את קושיית אביי. איך ייתכן שדנים דיני נפשות בכל המועד, הרי משום כך ימנו הדיינים משמחת יום טוב, אלא ודאי כוונת הברייתא היא, שאף גומרים את הדין בכל המועד, וממילא אפשר לדקדק מהברייתא, שאם אינו מציית לפסק הדין, משמטים אותו, מנדים אותו במועד, וממילא יש להוכיח מכך שמנודה נוהג נידויו ברגל. מה שהקשה אביי, שאם גם בדיני נפשות יגמרו את הדין, אז ימנעו הדיינים משמחת יום טוב, אין זו קושייה, מפני שיש להם עיצה איך לא להימנע משמחת יום טוב, והיינו, שלא יגמרו את הדין מיד בתחילת היום, אלא אטו מצפרה ומעיני בדיני, הדיינים באים בבוקר ומעיינים בדינו ועדיין לא יגמרו, ואיילי ואחלי ושטו כל היום, ונכנסים לבתיהם ואוכלים ושותים במשך כל היום, ועד הרטו בשקיעת החמה, וחוזרים עם הדיינים סמוך לשקיעת החמה, וגמרין על לדיני וקטלולי, וגומרים את דינו והורגים אותו, ונמצא שלא נמנעו הדיינים משמחת יום טוב. והבעיה לא קיבל את ביורו של רב יוסף רבו שכוונת הברייתא שגם גומרים דיני ממונות בכל המועד, אלא סובר הוא שייתכן לפרש כדחייתו שרק מעיינים בדינו, ואין להוכיח מכאן שמנודה נוהג נידויו במועד, ולכן מביא הבעיה ראיה נוספת בנידון הזה. אמר הבעיה תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק ממה ששנינו במשנתנו, שפתחה את הפרק השלישי והחותמת מסכת מועד קטן, ואילו מגלחין במועד ומנודה שהתירו לו חכמים. סבר הבעיה שכוונת המשנה היא שברגל התירו חכמים לכל מנודה את נידויו, משום שאין נידוי נוהג ברגל. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רב, עמי קטני, האם שנינו במשנה מנודה שיתירו חכמים, שמשמעו שחכמים יתירו לכל מנודה לגלח, משום שאין דיני מנודה נוהגים בכל המועד? הרי מנודה שיתירו לו חכמים קטני, כך שנינו, ואין זה משום שחכמים יתירו לכל מנודה, אלא מדובר באופן דאזל ופייסה לבעל דיני ועתיקמי דרבנן ושרולי. הוא הלך ברגל ופייס את בעל דינו ובא לפני החכמים, דהיינו הבית דין שבדורו, והתירו לו את נידויו, ועד הרבה יש להוכיח ממשנתנו שכל מנודה נוהג את נידויו בכל המועד, ורק באופן שפייס את בעל דינו והותר נידויו, מותר לו לגלח. עוברת עכשיו הגמרא להסתפק בדיני מצורה ברגל. מצורה מוחלט אשר דינו להישב מחוץ למחנה ואסור בגילוח שערותיו, מהו שיניק צרעתו ברגל? האם גם ברגל נוהגים בו דינים אילו, שברגל מותר לו להיכנס לתוך המחנה ולגלח שערותיו? ומוסיף התוספות ריד, שאף אילו נאמר שמותר לו להיכנס לתוך המחנה, מכל מקום לא בטל דינו, שכל מי שנכנס הוא מעילים או באוהל אחד, נטמע. ואילו רשי בייר שמדובר כאן מאיסור כיבוס הבגדים ושאלת שלום הנוהגים במצורה. פושט את הגמרא, אמר רבי תשמע, בואו שמע ראיה לפשוט את הספק ממה ששנינו במשנתנו שפתחה את הפרק, ואילו מגלחין במועד, ופרטה המשנה ואמרה, והנזיר והמצורה העולה מתומתו לטהרתו, ומשמע שדווקא אם נטהר מתומתו יכולו לגלח. הכל זמן שהוא עדיין בימי תומתו, נהיג. הרי הוא נוהג בדיני מצורה ואסור לו לגלח ברגל. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, באמת ייתכן שאין המצורה נוהג בדינים אילו ברגל ואכן יכול הוא לגלח במועד אף אם עדיין לא ניתר מתומתו. מה שנקט התנה את היתר הגילוח במצורה באופן שעלה מתומתו, אין כוונת התנה שנדקדק שאם אינו עולה מתומתו אסור הוא בגילוח, אלא לא מבעיה כאמר. כוונת התנה לנקוט בדרך של אין צריך לומר, וכך כוונתו של התנה, לא מבעיה אין צריך לומר שכשהמצורה בימי תומתו, דלונאי כשאינו נוהג את דיני צרעתו ברגל ומותר לו לגלח שערותיו בכל המועד, אבל כאשר הוא ניתר מתומתו לטהרתו היה מקום לומר שנגזור, נגזור עליו איסור גילוח במועד, שערי ביום השמיני לטהרתו לאחר שגילח שערו ביום השביעי צריך הוא להביא את קורבנו טהרתו, כנאמר בספר ויקרא פרק י' ד' והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, וביום השמיני ייקח שני כבשים תמימים וכבשה אחת בת שנתה תמימה. אם נתיר לו לגלח בכל המועד ביום השביעי לטהרתו, יש לחשוש שמה ישעה קורבנותיו, יתעכב מלהביא את קורבנותיו עד יום טוב האחרון, ויש לחשוש שיקריב אז את הקורבן, והרי אסור להקריב קורבנות יחיד ביום טוב. ומטעם זה היה מקום לגזור ולאסור את הגילוח על המצורע ביום השביעי לטהרתו. כמה שמלן משמעינו הטענה, שאף כשניתר מתאומתו מותר לו לגלח במועד, וכל שכן כשעדיין עומד בתאומתו ואינו צריך להביא את קורבנותיו שמותר לו לגלח במועד. אם כן מעטה חוזר הספק, האם מצורע נוהג דיני צרתו ברגל? פושטת הגמרא אמר רב התשמה בו ושמה ראיה ממה ששנינו בברייתא על הפסוק בספר ויקרא פרק י"ג פסוק מ"ה, והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרומים. והרי המילה והצרוע מיותרת, כיוון שבפסוק הקודם נאמר איש צרוע הוא, והיה לו לומר ובגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע. והרש בן היתום ביאר שהלימוד הוא משום שהיה יכול לכתוב צרוע אשר בו הנגע, והאותיות ו' ו-ה' מיותרות. אלא בא כתוב לרבות כהן גדול שאף בו נוהגים דינים אלו. אף שאם מת לא מת יש עליו איסור, את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרום. מכל מקום הכהן המצורע צריך שיהיה ראשו פרוע ובגדיו פרומים. מוכיח רבה והה והרי כהן גדול דכל השנה כרגל לכולי אל מדמי, שבכל ימות השנה כהונתו של הכהן הגדול נחשבת אצלו כימי הרגל אצל שער העם, שהרי אין הנינות חלה לכהן הגדול כלל, דתנן כמו ששנינו משנה במסכת אוריות דף י"ב עמוד ב', כהן גדול מקריב יכול להקריב קורבנות גם כשהוא עונן, יום שמת בו אחד משבעת קרוביו שחייב להתאבל עליהם, ולומדים זאת ממה שנאמר לאהרון על ידי משה בספר ויקרא פרק י' פסוק י"ט, ואכלתי חטאת היום היטב בעיני השם, ולא אמר אהרון והקרבתי חטאת היום, משמע שלהקריב באנינות אכן מותר לו. אבל כהן גדול שהותר לו להקריב באנינות אינו אוכל, אסור לו לאכול מהקורבנות שהוא הקריב כשהוא עונן. שקודשים אסורים באכילה לא עונן, ולומדים את זה מקל וחומר ממעשר שני שאסור לא עונן, שנאמר במעשר שני בספר דברים פרק חבב פסוק י' ד' לא אכלתי בעוני ממנו. וגם כהן גדול עונן אסור בכך. כמו שאמר אהרון למשה בספר ויקרא פרק י' פסוק י' ד' ואכלתי חטאת היום היטב בעיני השם. אילו שער העם בשער ימות השנה אינם יכולים לשלוח את קורבנותיהם כשהם עוננים. ומאידך ברגל הם יכולים לשלח את קורבנותיהם כשמת להם אחד משבעת הקרובים. נמצא שדין הכהן הגדול בכל ימות השנה שווה לדינם של כל ישראל ברגל. מעתה, כיוון שהברייתא מרבה דיני מצורע בכהן גדול שמצינו בו שכל ימות השנה נחשבים אצלו כימות הרגל, שמע מינה יש להוכיח מכך שכל מצורע נוהג צרעתו ברגל. מסיקה הגמרא שמע מינה אכן יש להוכיח מכאן שמצורע נוהג את הלכות המצורע ברגל. אגב שהובאו דיני אבל ומנודה ומצורע במועד וברגל, תביא הגמרא מכאן ואילך דינים נוספים האמורים בהם שאינם שייכים למועד ולרגל. דנה הגמרא בכמה מנהגי צער ואבילות, האם אבל ומנודה ומצורע צריכים לנהוג בהם, ומביאה הגמרא תחילה דין תספורת. אומרת הגמרא אבל אסור בתספורת. איסור תספורת לאבל הוא כל 30 יום, ומי שאבל על אביו או אמו אסור להסתפר עד שיגערו בו חבריו, כאמור בברייתא לקמן דף כ"ב עמוד ב'. אז אבל אסור בתספורת, ולמידים זאת מדכא אמר לו רחמנא ממה שאמר להם השם לבני אהרון לאחר מיתת נדב ואביהו אחיהם, ספר ויקרא פרק י' פסוק ו' ראשיכם אל תפרעו. כלומר אל תגדלו שיער ראשיכם, מכלל דכולי עלמא משמע מזה שלכל העולם אסור להסתפר בימי אבלם ועליהם לגדל את שערם, ומחמת ששער האבלים אסורים בתספורת, וצרח השם להתיר זאת לבני אהרון. וסיפור הדברים שעליהם מדברים הפסוקים, ביום השמיני לחנוכת המשכן הקריבו נדב ואביהו ובני אהרון קטורת אשר לא צובו, ויצא אש מלפני השם ואכלתם ומתו. אמר הקדוש ברוך הוא לאהרון ולבניו שלא יתאבלו כדי שלא לבלבל את שמחתו של הקדוש ברוך הוא בחנוכת המשכן, ורק שאר בני ישראל יפקו על מיטתם. ופריה היא לשון גידול שיער, כמאמר הכתוב בעניין נזיר בספר במדבר פרק ו' פסוק ה', כל ימי נדר נזרו, תער לא יעבור על ראשו, גדל פרע שיער ראשו. ולכמן בדף ט"ו עמוד א' יבואר, שזו גם לשון של גילוי, וכאן לדעת כולם הכוונה לגידול שיער. ולדעת רש"י בספר ויקרא, הציווי ראשיכם אל תפרעו זה איסור שהשם אסר על בני אהרון לגדל שיער והיו חייבים להסתפר. אבל הרמב"ן פירש שזו רשות שהשם התיר להם להסתפר אם ירצו, ואינם חייבים לגדל שיער כשאר האבלים. ואף שהציווי נאמר גם לאהרון, ככתוב בספר ויקרא שם, ויאמר משה אל אהרון ולאלעזר ולאיתמר בניו ראשיכם אל תפרעו, מכל מקום עיקר הציווי כאן היה לבניו שהיו כהנים אדיוטים, שאף שכהן אדיוט אינו מצווה באיסור פריאת הראש, נצטוו בכך לאותה שעה, אבל אהרון כהן גדול היה, וכבר נאמר בכהן גדול שאסור בפריאת הראש אף לדורות, ולפיכך הלימוד בגמרא כאן הוא ממה שנצטוו אלעזר ואיתמר. כך מסבירים הרשב"ם והרמב"ן. אז אם כן נקרא שוב את הגמרא, אבל אסור בתספורת, ולמידים זאת מדכא אמר לו רחמנא ממה שאמר להם השם לבני אהרון לאחר מיתת נדב ואביהו אחיהם, ראשיכם אל תפרעו, כלומר אל תגדלו שיער ראשיכם, מכלל דכולי עלמא משמע מזה שלכל העולם אסור להסתפר בימי אבלם, ועליהם לגדל את שערם, שמחמת ששער האבלים אסורים בתספורת, וצרח השם להתיר זאת לבני אהרון. ויש מחלוקת ראשונים האם חיוב אבלות הוא מן התורה, יש הסוברים שכל שבעת הימים מן התורה, כך חריף במסכת ברכות בשם מקצת מרבותינו, ויש הסוברים שרק היום הראשון הוא מן התורה ושאר הימים מדרבנן. ככה הרמב״ם, ואילו רבינו יונה במסכת ברכות בשם רבני צרפת סובר שאינו מן התורה כלל. ולדעת הסוברים שאין אבילות מן התורה, הדרשה הזו שכאן ושאר הדרשות שיובאו להלן לחיוב מנהגי אבילות, הם אסמכתא בעלמא ואינן דרשות גמורות, כך אומר הריטב"א. ולדעת הסוברים שרק יום ראשון מן התורה, גם מנהגי אבילות שיובאו להלן אינם מן התורה ביום הראשון, ובשאר הימים מדרבנן. מבררת הגמרא מנודין ומצורעין מהם בתספורת, האם הם מותרים להסתפר? ולמרות שנאמר במפורש בתורה לגבי מצורע בספר ויקרא פרק י"ג פסוק מ"ה וראשו יהיה פרוע, מכל מקום מסתפקת הגמרא האם מותר הוא בתספורת, משום שבגמרא לקמן תובה דעתו של רבי עקיבא שדרש פרוע לדבר אחר. והגמרא נקטה את הספק על מנודים ומצורעים יחדיו, למרות שאין דיניהם תלויים זה בזה, משום שהיא פושטת את שניהם מברייתא אחת. ואומר הריטב"א שאין להוכיח ממשנתנו שהמנודה אסור בתספורת ממה שהתירו לו לגלח במועד מחמת שלא היה יכול להסתפר קודם, משום שייתכן שמן הדין היה מותר לו להסתפר בימי נידויו. אבל מכל מקום, אין דרך לעשות כן מפני שהוא נזוף, וכאשר מסתפר נראה כמזלזל בנידוי הזה, וזה דרך חוצפה. ועל כן התירו לו להסתפר במועד. משיבה הגמרא תשמא בו ושמה ראיה לפשוט את הספק מברייתא ששנינו בה מנודים ומצורעין, אסורין לספר ולכבס. מביאה הגמרא את המשך הברייתא מנודה שמת בנידויו ולא ביקש מחילה מן החכמים שיתירו לו את נידויו. בית דין סוקלין את ארונו, מניחים אבנים על ארונו כדי לבזותו לפי שזלזל בנידוי חכמים. רבי יהודה אומר, מה שנאמר שסוקלים את ארונו לא שיעמידו עליו גל אבנים כגלו של לחן שמעל בחרם שיחרים יהושע, ואחרי שהרגו נאמר בו בספר יהושע פרק ז' פסוק חבב, ויקימו עליו גל אבנים גדול. אחרי שבני ישראל כבשו את העיר יריחו, עשה יהושע חרם שלא ייקחו משללה אלא ייתנו לאוצר בית השם, ואחן עין חף נון סופית מעל בחרם, והרגו והקימו על קברו גל אבנים גדול. והטעם שהקימו גל אבנים כדי לפרסם את עונשו, ויהיה זהות לבני ישראל שלא ירשיעו עוד, כך אומר האלשיך בספר יהושע. והטעם שהיה מקום לדמות את מי שמת בנידויו לאחן, משום שאף אחן מת בעודו מוחרם. אז רבי יהודה אומר, לא שיעמידו עליו גל אבנים כגלו של אחן, אלא בית דין שולחין ומניחים אבן גדולה על ארונו של המנודה ללמדך, שכל המתנדב ומת בנידויו בית דין סוקלין את ארונו. כתבו האחרונים שאף שהרחקת מצורע הרי כי הרחקת מנודה, מכל מקום מצורע שמת אין סוקלים את ארונו. והטעם שאין לנדותו למנודה בעניין הזה, מפני שמצורע שמת אם היה חי שם היה מתרפא, אבל במנודה אין לומר כן, שהרי חכמים אכן יכולים להתיר את נידויו אף לאחר מותו, כמבואר במסכת סנהדרין בדף ס"ח, וכיוון שלא יתירו נשאר בנידויו. דנה הגמרא בעניין חיוב עטיפת הראש באבל מנודה ומצורע. אומרת הגמרא, אבל חייב בעטיפת הראש שמכסה ראשו בטלית או בסודר ונוטל את כנפות הסודר ועוטף בהם את זקנו ושפמו וראש חותמו. והרמב״ם פירש שמכסה את פיו וטעם עיתוף כדי שיהיה עומד כאדם נכנע ונשבר, אומר המאירי. עכשיו הם נוהגים בעטיפת הראש משום שזה מביא לידי צחוק מן הנוכרים והעבדים שבינינו, אומרים התוספות לקמן בדף כ"א עמוד א', דיבור המתחיל אלו. ולמידים זאת שאבל חייב בעטיפת הראש, מדי אמר לרחמנה ממה שאמר לו השם ליחזקאל, שחר שאשתו תמות במגיפה לא ינהג מנהגי אבילות, ובכלל זה אמר לו ספר יחזקאל פרק כ"ד פסוק י"ז, ולא תעתה על שפם. אל תעטוף ראשך כדרך האבילים שעוטפים את ראשם וסקנם עד השפם. מכלל דקו לאלמה מחייבי, משמע מכך שכל העולם בזמן אבילותם חייבים בעטיפת הראש, שמחמת שכן דרך האבילים מוצרח השם לומר ליחזקאל שלא ינקח. השם אמר ליחזקאל, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך, הכוונה לאשתך במגיפה, ולא תספוד ולא תבכה, ולא תבוא דימתך, הענק דום. היינו שלא יתאבל כדרך האבילים. ומבואר בפסוקים שם שהיה זה רמז לישראל שעתידים מיתיהם למות מבלי שיתאבלו עליהם, שמרוב מיתים לא יספיקו לספוד ולהתאבל עליהם, וכן מחמת רוב הצרות לא יצטערו על מי שמת, אלא ישמח כל אחד על כך שמת חברו והוא עצמו ניצל מן הפורענות. מבררת הגמרא מנודה מהו בעטיפת הראש, האם הוא מחויב בכך. משיבה הגמרא, אמר רב יוסף תשמא בו ושמה ראיה לפשוט את הספק מברייתא שנאמר במשנה במסכת תענית בדף י, שאם הייתה עצירת גשמים היו הציבור מתענים 13 תעניות, ושנינו על כך בברייתא שם, בדף י"ד, שאם יתענו הציבור את כולן ולא נענו חברים, דהיינו תלמידי חכמים, אין שאלת שלום ביניהם, והן מתעטפים ויושבים כמנודים וכאבילים עד שירחמו עליהם מן השמיים. מהלשון מתעטפים כמנודים מוכח שמנודה חייב בעטיפת הראש. דוחה הגמרא את הראיה, אמר לאביי לרבו רב יוסף, דילמה מנודה לשמיים שייני דחמיר, שמא שונה הדבר במי שמנודה לשמיים שנידוי חמור, וייתכן שלכך הוצרכו לעטיפת הראש, שהרי בעצירת הגשמים הם כמנודים לשמיים, אבל שאר מנודים ייתכן שאינם חייבים בעטיפת הראש. ואף לשון הברייתא מתעטפים כמנודים, הכוונה כמנודים לשמיים. וכיוון שהספק לא נפשט יש להקל בדבר, והמנודה אינו חייב בעטיפת הראש, אומר רבינו חננאל. כך פוסקים הריף הרמב״ם והראש. אבל רבי גאון כותב שמנודה חייב בעטיפת הראש משום שדברי אביי הם דחייה בעלמא לראייתו של רב יוסף, והוא לא בא לחלוק עליו להלכה. עוד מבררת הגמרא מצורע מהו בעטיפת הראש, האם הוא מחויב בכך. משיבה הגמרא תשמע בו ושמע ראיה שאמרה התורה בדיני המצורע, ועל שפם יעתה מכלל מבואר מזה שמצורע חייב בעטיפת הראש, מסיקה הגמרא שמע מינה, אכן כך יש להוכיח. והגמרא לא הסתפקה עם מצורע חייב בעטיפת הראש, הרי הדבר כתוב במפורש בתורה, אלא כתבה זאת באופן משום יגדיל תורה ויאדיר. דנה הגמרא בעניין הנחת תפילין באבל מנודה ומצורע. אבל אסור לנוח תפילין, אומרת הגמרא, ולמידים זאת מדיקה, אמר ממה שאמר לרחמנה ליחזקאל, אמר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל כשאמר לו שלא ינהג אבלות על מות אשתו. ספר יחזקאל פרק כ"ד פסוק י"ז, פארך חבוש עליך. כלומר, הנח את התפילין הקירויות פאר, כמו שנאמר בספר דברים פרק כוח פסוק י', וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך וירו ממך. דרשו חכמים במסכת ברכות בדף ו', אילו תפילין שבראש, ומכל מקום אף תפילין של יד, בכלל פאר, שכל התפילין עניין אחד הם. כך אומר הנשמת חיים. מכלל דקו לעל מהאסור. מכאן יש להוכיח מהפסוק בספר יחזקאל, שכל העולם בזמן אבילותם אסורים בהנחת תפילין, שמחמת ששאר האבילים אסורים בתפילין, וצריך השם לומר ליחזקאל שלא יימנע מלהניחן. והטעם שאבל פטור מתפילין ולא משאר המצוות, משום שתפילין קרויות פאר, ואצל אבל שמתגולל בצערו בעפר אין זה פאר לתפילין. כך רשי במסכת ברכות דף י"א, ודרך אחרת מפרש רשי במסכת סוכה בדף כ"ה, שהתפילין אין פאר למי שמניחן, ואבל שמניחן ומתפאר בהם הרי בעצמו שאינו אבל. ולכמן בדף כ"א יש מחלוקת תנאים האם אבל אסור בתפילין שני ימים ובשלישי מותר, או שבראשון אסור ובשני מותר. והתבהר בגמרא שם הטעם שאיסור תפילין הוא רק בימים שהם עיקר האבילות, והמחלוקת האם עיקר האבילות יום אחד או יומיים. והגמרא מסיקה שאבל אסור בתפילין רק ביום הראשון לאבילותו, וכך פסק השולחן ערוך ביורד דעה סימן שפ"ח סעיף א'. וברר את הגמרא מנודה מהו בתפילין, האם הוא מחויב בהנחתן, משיבה הגמרא תיקו תעמוד השאלה זו בספק, כי היא לא נפשטה. ולהלכה הסכימו רוב הפוסקים שמנודה חייב בתפילין, כך אומר השח ביורד דעה סימן שלמד סעיף קטן י"ב. תיקו בראשי תיבות תשביע לו אליהו הנביא את ארץ קושיות ובעיות. שלא נפשטו, כשיבוא בעזרת השם לבשר על הגאולה במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. ועוד מברר את הגמרא מצורע מהו בתפילין, משיבה הגמרא תשמה בו ושמה ראיה מברייתא, נאמר בפסוק בדיני מצורע, והצרוע אשר בו הנהגה בגדיו יהיו פרומים וראשו יפרוע, דורשת על כך הברייתא. המילה והצרוע מיותרת והיא באה לרבות כהן גדול שאף בו נוהגים דיני צרעת. והמילה והצרוע מיותרת לדרשה, כיוון שבפסוק הקודם כבר נאמר איש צרוע הוא, והמשך הברייתא אמורה בין לגבי כהן בין לגבי ישראל. אומרת הברייתא, ומה שנאמר בכתוב, בגדיו יהיו פרומים, היינו שיהיו בגדיו של המצורע מקורעים. ומה שנאמר וראשו יהיה פרוע, אין פריאה, אלא גידול שיער, וכוונת הכתוב שהמצורע צריך לגדל שערו ואסור בתספורת, דברי רבי אליעזר. רבי עקיבא אומר, נאמרה הוויה בראש שנאמר וראשו יהיה פרוע, ויהיה מלשון הוויה, ונאמרה הוויה בבגד שנאמר, בגדיו יהיו פרומים, ויהיו זה מלשון הוויה, ויש ללמוד גזירה שווה. מה, כשם שהוויה אמורה בבגד הכוונה לדבר שחוץ מגופו של המצורע, שהרי הבגדים אינם מגופו של האדם, אף הוויה אמורה בראש, הכוונה היא לדבר שחוץ מגופו של המצורע, כלומר, שראשו יהיה פרוע ומגולה, מדבר שחוץ לגופו. ואין הכוונה לאיסור תספורת, שכן גידול השיער הוא מגוף האדם, ומסיימת הגמרא את ההוכחה לדין תפילין במצורע, מה היא להבת תפילין? מהו הדבר שחוץ מגופו של גביו דרש רבי עקיבא שראשו של המצורע יהיה מגולה? האם אין הכוונה על תפילין שראשו יהיה מגולה מן התפילין ולא יניחם? ומבואר אם כן שלדברי רבי עקיבא, המצורע אסור בתפילין. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רב פאפה, לא. ייתכן שאין כוונת רבי עקיבא על תפילין, אלא קומתא וסודרה. על כובע הוא סודר נאה שלא יכבה שם, ויהיה ראשו מגולה מהם, אבל תפילין חייב להניח. רבי עקיבא חולק על רבי אליעזר וסובר שהתורה אינה מחייבת את המצורע לגדל שערות ראשו ומתירה לו לגלחם. כך אומר רשי, אבל התוספות בדיבור המתחיל תשמע מסתפקים בזה וכתבו שייתכן שרבי עקיבא מודה שראשו יהיה פרוע מתפרש על גידול שיער, אלא שהוא דורש ממנו גם לדבר נוסף שאינו מגופו. כותב השפת אמת שלשיטת רשי, מה ששנינו בברית הלל שמצורע אסור בתספורת, זהו כרבי אליעזר שדרש זאת מהמילים בפסוק ראשו יהיה פרוע, ואינו כרבי עקיבא, אבל ייתכן לומר שהברית היא כרבי עקיבא, אלא שכוונתה לאסור מדרבנן ולא מן התורה. דנה הגמרא בעניין שאלת שלום באבל מנודה ומצורע. אומרת הגמרא, אבל אסור בשאלת שלום, אסור לו לשאול בשלומם של אחרים כל שבעת ימי אבילות, ולמעידים זאת, ממד הקה אמר לרחמנה ליחזקאל שאחר מיטת אשתו לא ינהג מנהגי אבילות. אבל אמר לו, כאמור בספר יחזקאל פרק כ"ד פסוק י"ז, הענק דום, כלומר, בדבר זה תנהג אבילות שתישב דומם ואל תשאל לשלום אחרים. ואם על יחזקאל שנצטווה להימנע ממנהגי אבילות נאסרה שאלת שלום, כל שכן שנאסרה על שאר האבילים. שהרי מהפסוק משמע שהוקל על יחזקאל במנהגי אבילות יותר משאר אבילים, ולא מסתבר שבדבר זה יחמיר עליו יותר משאר אבילים, כך אומר התוספות ראש. מברר את הגמרא מנודה מהו בשאלת שלום, האם מותר לו לשאול בשלום אחרים. משיבה הגמרא, אמר רב יוסף תשמע, אבי לך ראיה לפשוט את הספק שבברייתא שהובא לעיל שנינו, שהם עברו 13 התעניות שהיו גוזרים על הציבור כשלא ירדו גשמים ולא נענו, הם יושבים כאבילים וכמנודים, ומשמע שהם חשובים כמנודים. ועוד שנינו במשנה במסכת תענית בדף י"ב עמוד ב', שממעטים במסע ומתן ובשאלת שלום שבין אדם לחברו כבני אדם הנזופים למקום, לקדוש ברוך הוא. הנה מבואר שהמנודה עשו בשאלת שלום. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אמר לאביי לרב יוסף, דילמה מנודה לשמיים שי נידי חמיר. שם השונה הדבר במי שמנודה לשמיים שנידוי חמור הוא. וייתכן שלכך נעשרו בשאלת שלום, שהרי בעצירת הגשמים הם כמנודים לשמיים, אבל שאר מנודים ייתכן ומותרים הם בשאלת שלום. עוד מבררת הגמרא מצורה מהו בשאלת שלום, משיבה הגמרא תשמע בו ושמע ראיה, שנינו בברייתא מה שנאמר בפסוק לגבי מצורה, ועל שפם יעתה. יש לדורשו שיהיו שפתותיו של המצורע מדובקות זו בזו, והיינו שיהיה כמנודה וכאבל ואסור בשאלת שלום. מסיקה הגמרא שמע מן, אכן יש להוכיח מכאן שהמצורע אסור בשאלת שלום. מקשה הגמרא, והרי לאל נשארנו בספק מה דין מנודה לגבי שאלת שלום, וקשה ונפשוט מינה, נפשוט מהברייתא זו למנודה שאסור בשאלת שלום, שהרי מפורש בברייתא שיהיה כמנודה וכאבל ואסור בשאלת שלום. מדוע לאל לא הוכחנו מן הברייתא הזו? תרץ לגמרא, אמר רבך בר פנחס משמי דרב יוסף, יש לדחות את ההוכחה הזו, שהרי מי קטני וכי נאמר בברייתא שיהיה כמנודה וכאבל שאסור בשאלת שלום, כלומר שבדבר זה דומה המצורע למנודה שאסור בשאלת שלום, ומשום כך נוכל לפשוט למנודה, הרי אין הלשון כך אלא ואסור, ואם כן שיהיה כמנודה וכאבל קטני, מה ששנינו תחילה שיהיה כמנודה וכאבל, הכוונה שהמצורע יהיה כמותם במילה אחרניאטה, בדברים אחרים ולא לעניין שאלת שלום. היינו כגון לעניין כיבוס ותספורת. ובעמק שאלה ביר שהכוונה לעניין איסור להרבות בשיחה וסיפורים מבני אדם שאסורים בו מצורע ומנודה מלבד איסור שאלת שלום. וזו כוונת הדרשה בברייתא שיהיו שפתותיו מדובקות זו בזו. ולאחר מכן מוסיפה הברייתא ואסור המצורע נמי גם כן בשאלת שלום, אבל אינו דומה בזה למנודה. דנה הגמרא בעניין לימוד תורה לאבל מנודה ומצורע. אומרת הגמרא, אבל אסור בדברי תורה, ולמידים זאת מדכאמר רחמנא ליחזקאל. אמר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל בפסוק המובא לאל, הענק דום. כלומר שהיא דום מדברי תורה בשעת אבילותו על אשתו, ואם על יחזקאל שנצטווה להימנע ממנהגי אבילות נאסר ללמוד תורה, כל שכן שעל שער אבילים נאסר. בררת הגמרא, מנודה, מהו בדברי תורה? משיבה הגמרא, אמר רב יוסף תשמע בו ושמע ראיה, שנינו בברייתא. מנודה שונה לאחרים דברי תורה ואחרים שונים לו. וכמו כן נזכר לעשות מלאכת אחרים ונזכרים לו אחרים לעשות מלאכתו. אמנם אם הוא מוחרם שדינו חמור יותר, כי מחרימים רק על עבירה חמורה, או למי שנידו ולא חזר בו 30 יום, ושבו ונידו ולא חזר 30 יום, אז מחרימים אותו ביום ה-60 כמבואר לקמן בדף ט"ז, כך אומר הריטב"א, אז מוחרם לא שונה לאחרים ולא שונים לו, לא נזכר ולא נזכרים לו, אבל שונה הוא לעצמו כדי שלא יפסיק את לימודו. יש גורסים שלא יפסיק את תלמודו ועושה לו חנות קטנה בשביל פרנסתו, שירוויח כדי מזונותיו בצמצום, כדי שמעט במסע ומתן עם הבריות. מביאה הגמרא דוגמה לחנות קטנה שאין צריך במסע ומתן, ואמר רב כגון זבון המאי על למכור מים בפקטד הערבות, בשוק של מקום ששמו ערבות שאין מצויים שם מים. ומדברי הברייתא שמנודה שונה לאחרים ואחרים שונים לא מבואר, שמותר הוא בדברי תורה. מסיקה הגמרא, שמע מינה, אכן מכאן יש ראיה שמנודה מותר בדברי תורה. עוד מבררת הגמרא מצורע מהו בדברי תורה, אומרת הגמרא תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק מברייתא ששנינו בה. נאמר בדברי משה רבינו כשהזהיר את ישראל קודם כניסתם לארץ בקיום התורה והמצוות, ספר דברים פרק ד' פסוק ט', הודעתם לבניך ולבני בניך, ומיד לאחר מכן נאמר בפסוק י', יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. מסמיכות הדברים יש לדרוש מה להלן כשם שבפסוק העוסק ביום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, היינו במעמד הר סיני, והיה זה באימה ובעירה וברטט, דהיינו ברעדה ובזיע, בזעזוע ונענוע מחמת העירה, כמו שנאמר במעמד הר סיני בספר שמות פרק ח' פסוק ט"ו. והיה רעם וינוע ויעמדו מרחוק, כלומר שנרעדו ונסוגו לאחוריהם מרוב אימה. כך אף מה שנאמר קודם לכן, והודעתם לבניך ולבני בניך, דהיינו לימוד התורה צריך שיהיה באימה ובעירה וברטט ובזיע. מסיים את הברייתא, מכאן אמרו חכמים, אז זבין, זב הוא אדם שיצא ממנו זיבה והימין לאיכה יוצאת מפי האמה, ואדם זה תמה ומתמה עד שיתהר, והמצורעים ובועלי נידות, אף שהם תמאים בתומה חמורה, מותרים הם לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים ולשנות במדרש. דהיינו ספרה וספרי שהם ההלכות של מדרשי המקראות, כך רש"י במסכת קידושין דף ממתת, ובתלמוד, בהלכות ובאגדות, כיוון שהם באימה ובכובד ראש, הרי זבים ומצורעים ליבם דואג מחמת מחלתם, ובועל נידה דואג מחמת חטאו. ואילו בעלי קריין, מי שיצא ממנו שכבת זרע, אף שתומתם קלה, אסורים הם בדברי תורה, לפי שתומתם באה מתוך שמחה וקלות ראש ואינם מצויים באימה. מבואר בברייתא שהמצורע מותר בדברי תורה. מסיקה הגמרא שמע מינה, אכן מכך יש הוכחה. דנה הגמרא בעניין כיבוס בגדים באבל מנודה ומצורע. אומרת הגמרא, אבל אסור בתכבוסת לכבס בגדיו בימי אבילותו, ולמדים זאת ממד הכתיב אחר שאבשלום ברח לקשור ויואב, שר צבא דוד רצה להשיבו לירושלים בספר שמואל ב' פרק י' ד' פסוק ב', וישלח יואב תקוע, ויקח משם אישה חכמה ויאמר אליה התבלינה ולפשינה וגדי אבל ועל תסוכי שמן ועית כאישה, זה ימים רבים מתאבלת על מת. אחרי שאמנון בן דוד עינה את תמר אחותו אבשלום אחיו סנאו על כך, וכעבור שנתיים שלח את נעריו להורגו. לאחר מכן ברח אבשלום לקשור מפחדו של דוד אביו, בשעה שם 3 שנים, ובתוך הזמן הזה דוד התנחם על אמנון, וליבו נחשף והתאבל לאבשלום בנו. כשראה זאת יואב שר צבא דוד, התחכם בדבר כדי לזרז את דוד להשיב את אבשלום. מה עשה? לקח אישה חכמה מהעיר תקוע, שאנשי הפיקחים מחמת שהם רגילים בשמן זית, כאמור במסכת מנחות דף פ"ה, ואמר לה ללכת לדוד ולהיראות אליו כאישה מתאבלת ימים רבים, ולספר לו שאלמנה היא ויש לה 2 בנים, והרג האחד את אחיו, ועכשיו מבקשים בני משפחתה להרוג את הרוצח, ומבקשת מהמלך שימנע זאת כדי שישאר לה זכר בארץ. המלך הסכים לדבריה, ואז אמרה לו האישה שכמו כן אין לו להניש את אבשלום ועליו להשיבו לביתו, ואכן שלח דוד את יואב שישיב את אבשלום לביתו, כאמור בספר שמואל ב' פרקים י' ג' וי' ד'. ומה שאמר לה ולפשינה בגדי אבל, פירושו שתלבש בגדים מנובלים ומלוכלכים כדי חבלים, מכאן למדנו שאבל אסור לכבס בגדיו. מבררת הגמרא מנודים ומצורעין מים בתכבוסת, משיבה הגמרא תשמה בו ושמה ראיה לפשוט את הספק מברייתא ששנינו בה, מנודים ומצורעים אסורים לספר ולכבס, מסיקה הגמרא שמה מינה, אכן מהברייתא הזו יש ראיה. דנה הגמרא בעניין חיוב קריאת בגדים באבל מנודה ומצורע, אומרת הגמרא אבל חייב בקריאה לקרוע את בגדיו, ולמדים זאת ממדקה אמר לו רחמנה שאמר להם השם לבני אהרון לאחר מיתת נדב ואביו אחיהם, ספר ויקרא פרק י' פסוק ו', ובגדיכם לא תפרומו, שלא יקראו את בגדיהם, מכלל דקו לאלמה מחייבים, משמע מזה שכל העולם מחויבים בקריאה כשהם אבילים, שמחמת ששאר האבילים חייבים בקריאה, הוא צריך השם לומר לבני אהרון שלא ינהגו כך. שואלת הגמרא מנודה מהו בקריאה, אם הוא חייב לקרוא את בגדיו, משיבה הגמרא תיקו תעמוד השאלה זו בספק כי היא לא נפשטה. עוד מבררת הגמרא מצורע מהו בקריאה, משיבה הגמרא תשמע בו ושמע ראיה, שנינו בברייתא מה שאמור בתורה לגבי מצורע בגדיו יהיו פרומים, היינו שיהיו מקורעין, ומבואר שהמצורע חייב בקריאה, מסיקה הגמרא שמע מינה אכן מכאן יש ראיה. ובאמת לא היה לגמרא ספק האם מצורע חייב בקריאה, שהרי זה פסוק מפורש כפי שהשיבה הגמרא, אלא שהגמרא כתבה זאת לרב חדמילטה, כלומר ביארה זאת בלשון של שאלה ותשובה כדי שיבואר הדבר יפה, כך אומר הריטב"א. ואילו השפת אמת אומר שהספק של הגמרא היה אם במצורע ישנו גם כן כמו באבל חיוב לקרוע, או שדי שילבש בגד קרוע, והגמרא פושטת שדי שילבש בגד קרוע. ואילו המצבת משה כותב להפך, שהגמרא פושטת שיש צורך בקריאה ממש ולא די שילבש בגד קרוע. דנה הגמרא בעניין כפיית המיטה באבל מנודה ומצורע, אומרת הגמרא אבל חייב בכפיית המיטה להפוך מיטתו מלמעלה למטה, דיינו שרגלי המיטה יפנו כלפי מעלה, והחבלים ששוכבים עליהם יהיו דבוקים לקרקע. והטעם דתני בר כפרה שנה בר כפרה ברייתא, והברייתא שנויה בלשון כאילו השכינה מקוננת על המת, ואומרת דמות דיקונית צורת פניי נתתי בהם בבני האדם, שנאמר בספר בראשית בצלם אלוקים עשה את האדם, ובעוונותיהם הפכתיה מחיים למוות, ולכך כל הראויים להתאבל על המת כפו יהפכו את מיטותיהם עליה, ועל כן אבל חייב בכפיית המיטה. מבררת הגמרא מנודה ומצורע מהם בכפיית המיטה, משיבה הגמרא תיקו לא נפשטה הבעיה, ותשביע את ארץ קושיות ובעיות. דנה הגמרא לעניין עשיית מלאכה באבל מנודה ומצורע, אומרת הגמרא אבל אסור בעשיית מלאכה, ולמדים זאת דכתיב בנבואה על מות המלך יהושיהו, שהיה מלך צדיק ממלכי יהודה, וכשמת במלחמה התאבלו עליו כל אנשי יהודה וירושלים, נאמר בספר עמוס פרק ח' פסוק י' והפכתי חגיכם לאבל. וממה שהקיש הכתוב חג לאבילות יש לדרוש מה כשם שחג אסור במלאכה אף אבל אסור במלאכה. והדרשה הזו אינה אלא רמז, אומרים התוספות לאל בדף י' עמוד ב' בדיבור המתחיל הסדה יחיד. בררת הגמרא מנודה מהו בעשיית מלאכה, משיבה הגמרא אמר רב יוסף תשמה בו ושמה ראיה, שנינו בברייתא לגבי דיני תענית ציבור, מסכת תענית דף י' ג', כשאמרו חכמים שתענית ציבור אסור בעשיית מלאכה לא אמרו אלא ביום אבל בלילה מותר, וכשאמרו אסור בנעילת הסנדל לא אמרו אלא בעיר אבל בדרך מותר. כיצד יוצא לדרך נועל נכנס לעיר חולץ, וכשאמרו אסור ברחיצה לא אמרו אלא כל גופו אבל פניו ידיו ורגליו מותר. וכן אתה מוצא במנודה ובאבל, ולכאורה כשמדמה הברייתא מנודה ואבל לדיני תענית ציבור, מה כוונתה? לאו הכולו, האם אין כוונתה על כל מה שמוזכר שם בברייתא, גם על איסור עשיית מלאכה? ואם כן יש להוכיח מן הברייתא הזו שאף המנודה אסור בעשיית מלאכה. דוחה הגמרא ואומרת לא, ייתכן שסיום דברי הברייתא וכן אתה מוצא במנודה ובאבל נאמרו רק השארה על שאר הדינים כגון עטיפת הראש שהמנודה חייב בה ולא על איסור עשיית מלאכה, ועל כן אין להוכיח מן הברייתא הזו. פושטת הגמרא להיתר מברייתא אחרת, תשמע בואו שמה ראיה, שנינו בברייתא לאל בדף ט"ו עמוד א', מנודה שונה הוא לאחרים דברי תורה ואחרים שונים לו, וכמו כן המנודה נזכר לעשות מלאכת אחרים, ואחרים נזכרים לו לעשות מלאכתו. מבואר שמותר הוא בעשיית מלאכה. מסיקה הגמרא ואומרת שמע מינה, אכן מכאן יש הוכחה. עוד מבררת הגמרא מצורה מהו בעשיית מלאכה, משיבה הגמרא תיקו. לא נפשטה הבעיה ותשבי את ארץ קושיות ובעיות. דנה הגמרא בעניין איסור רחיצה באבל מנודה ומצורה. אומרת הגמרא אבל אסור ברחיצה, ולמידים זאת מדכתיב בספר שמואל ב' פרק י' פסוק ב', וישלח יואב תקועה ויקח משם אישה חכמה ויאמר אליה התאבלינה ולפשינה בגדי אבל ואל תסוכי שמן. הרי שאבל אסור בשיחה ורחיצה הרי בכלל שיחה, שנאמר בתהילים ק"ח ותבוא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו. הפסוק עוסק ברחיצת גופו במים מבחוץ, שעל ידי כך הם נבלעים בקרבו ולא בשתייה, כשם שהשמן שבפסוק הוא בשיחה מבחוץ. מבררת הגמרא מנודה מהו ברחיצה, משיבה הגמרא אמר רב יוסף תשמע בו ושמע ראיה, שנינו בברייתא מובאת לעיל כמה דינים בעניין תענית ציבור, ומסיים את הברייתא כשאמרו חכמים שתענית ציבור אסור ברחיצה, לא אמרו אלא לרחוץ כל גופו, אבל פניו ידיו ורגליו מותר, וכן אתה מוצא במנודה ובאבל. ולכאורה מה שמדמה הברייתא מנודה ואבל לדיני תענית ציבור, מה אילה וכולו? האם לא כוונתה על כל דיני הברייתא, גם על איסור רחיצה? ואם כן יש להוכיח מכאן שהמנודה אסור ברחיצה. דוחה הגמרא ואומרת לא, ייתכן שסיום דברי הברייתא באומרה וכן אתה מוצא במנודה ובאבל נאמרו רק השערה על שער הדינים ולא על איסור רחיצה, אבל כן אין להוכיח מן הברייתא הזו. ועוד מבררת הגמרא מצורה מהו ברחיצה, משיבה הגמרא תיקו, הבעיה לא נפשטה. תיקו ראשי תיבות תשבי את ארץ קושיות ובעיות. דנה הגמרא בעניין נעילת הסנדל באבל מנודה ומצורה, אומרת הגמרא אבל אסור בנעילת הסנדל, ולמידים זאת מדקה אמר לרחמנא ליחזקאל, כשאמר לו שלא ינהג אבילות על מיטת אשתו, ונעליך תשים ברגליך ולא תחלוץ אותם כדרך האבילים, מכלל דקו לעלמא אסור, משמע מכך שכל העולם בזמן אבילותם אסורים בנעילת הסנדל, שמחמת שכך דרך האבילים מוצרח השם לומר ליחזקאל שלא ינהג כך. ואיסור נעילת הסנדל הוא דווקא בנעל של אור, וכן האיסור הוא דווקא בעיר, אבל המהלך בדרך רשאי לנעול את הסנדל, כאמור בשולחן ערוך יורד דעה סימן שינפי ב'. מבררת הגמרא מנודה מהו בנעילת הסנדל, משיבה הגמרא אמר רב יוסף תשמע בו שמע ראיה מהברייתא שהובאה לעיל, כשאמרו חכמים שתענית ציבור אסור בנעילת הסנדל לא אמרו אלא בעיר, אבל כאשר הולך בדרך מותר בנעילת הסנדל. כיצד? יצא לדרך חוץ לעיר, נועל את הסנדל, נכנס לעיר, חולץ את הסנדל, מסיימת שם הברייתא, וכן אתה מוצא במנודה ובאבל. ולכאורה מהי כוונת הברייתא שדימתה דיני מנודה לדיני תענית ציבור? להבקולו, האם אין כוונתה על כל דיני הברייתא וגם על נעילת הסנדל? יש להוכיח מכאן שהמנודה אסור בנעילת הסנדל. דוחה הגמרא ואומרת לא, ייתכן שכוונת הברייתא לדמות מנודה לתענית ציבור רק על השערה, על שער הדברים ולא על נעילת הסנדל, ועל כן אין להוכיח מן הברייתא הזו. עוד מבררת הגמרא מצורה מהו בנעילת הסנדל, משיבה הגמרא תיקו, תשבי את ארץ קושיות ובעיות, הבעיה כרגע לא נפשטה. דנה הגמרא בעניין תשמיש המיטה באבל מנודה ומצורה, אומרת הגמרא אבל אסור בתשמיש המיטה, ולמידים זאת מדכתיב אחר שמת בנו של דוד הנולד לו מבת שבע, ספר שמואל ב' פרק י' ב' פסוק כ"ד, וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבוא אליה וישכב עמה, כלומר לאחר שניחמה ותמו ימי הבילות בא אליה, מכלל דמעיקר אסור, משמע מכך שמתחילה לפני שנסתיימו ימי הניחום שהם ימי הבילות אבל אסור בתשמיש המיטה. בררת הגמרא מנודה מהו בתשמיש המיטה, משיבה הגמרא אמר רב יוסף תשמע בו ושמע ראיה, שנינו בברייתא כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר מנודים היו לשמיים. במסכת יבמות דף עין ב' נאמר שהיו ישראל נזופים במדבר, ורש"י מפרש שם שהיו נזופים ממעשה העגל. תוספות שם מפרשים שהיו נזופים ממעשה המרגלים, אבל על מעשה העגל מחל להם הקדוש ברוך הוא. אומר ערוך לנר שכוונתו של רש"י שבשנה הראשונה שהיו במדבר היו נזופים מחמת חטא העגל, מי"ז בתמוז ועד ראש חודש ניסן, ומתשעה באב בשנה השנייה ועד סוף 40 שנה שבמדבר היו נזופים מחמת חטא המרגלים. אז נאמר בברייתא כל אותם שנים שהיו ישראל במדבר מנודים היו לשמיים, ובוודאי אף במדבר שימשו מיטותיהם שהרי הולידו בנים, ויש להוכיח מכך שהמנודה מותר בתשמיש המיטה. דוחה הגמרא ואומרת אמר לאביי לרב יוסף ודילמה מנודה לשמיים שייני דקיל, שם השונה מנודה לשמיים שהוא קל יותר ממנודה לבני אדם, ולכן נותרו ישראל במדבר בתשמיש, אבל מנודה לבני אדם שהוא חמור ייתכן שאסור בתשמיש. המנודה לשמיים אינו מתבייש כל כך כמנודה לבני אדם, ומצד זה הוא קל יותר. ושרבית הזהב פירש את הטעם משום שאינו נידוי גמור אלא רק כאין נידוי. מקשה הגמרא על אביי וכי מנודה לשמיים קיל קל ממנודה לבני אדם, ואמרת לעיל למדנו בדף תדבב עמוד א' שאין ללמוד חיוב עטיפת הראש ואיסור שאלת שלום ממנודה לשמיים למנודה לבני אדם, משום שהמנודה לשמיים חמיר, חמור יותר ממנודה לבני אדם. אז איך אמרת כאן להפך שהוא קל יותר? תרץ את הגמרא ספוק כמספק לי, אביי הסתפק בדבר הזה, האם מנודה לשמיים חמור ממנודה לבני אדם הוא קל יותר, ולכן זיל אחא כמתחילה וזיל אחא כמתחילה, אם תלך לכאן יש לדחותו ואם תלך לכאן יש לדחותו, כלומר אין לפשוט אחד מן הספקות, כי אם תרצה ללמוד חיובים מנודה לשמיים, יש לדחות שיתכן שהוא חמור, ואם תרצה ללמוד ממנו לפתור, יש לדחות שיתכן שהוא קל. עוד מבררת הגמרא מצורה מהו בתשמיש המיטה משיבה הגמרא תשמה בו ושמה ראיה דתניא שנינו בברייתא נאמר בפסוק בדיני המצורה, וישב מחוץ לאוהלו, למדי מזה שיהיה כמנודה וכאבל ואסור בתשמיש המיטה, ומניין שהרי אין אוהלו אלא אשתו, שנאמר אחר מתן תורה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה לך אמור להם שובו לכם לאוהליכם, כלומר, לך אמור לישראל שוטרו בתשמיש המיטה וישובו לנשותם, וכן, אף מה שכתוב במצורה וישב מחוץ לאוהלו, הכוונה שיפרוש מאשתו, מפורש אם כן שהמצורה אסור בתשמיש המיטה, מסיקה הגמרא, שמע מינה אכן מכאן יש ראיה, שואלת הגמרא ונפשות נמי, נפשות מן הברייתא הזו למנודה שהוא אסור בתשמיש המיטה, וכמו שמפורש בברייתא שיהיה כמנודה וכאבל ואסור בתשמיש המיטה, ומדוע הגמרא לאל נשארה בזה בספק ולא פשטה מכאן? תרץ את הגמרא אמר רב אונה בריידר רב פינחס, בנו של רב פינחס משמי דרב יוסף, יש לדחות את ההוכחה הזו, שהרי מי קטן וכי נאמר בברייתא שיהיה כמנודה וכאבל שאסור בתשמיש המיטה, כלומר שבדבר זה דומה הוא למנודה ואבל שאסורים בתשמיש המיטה? הרי אין הלשון כך אלא נאמר ואסור, ואם כן כוונת הברייתא שיהיה כמנודה וכאבל במילי אחרניאטה בדברים אחרים, ואחרי כן מוסיפה הברייתא ואסור המצורה נמי גם כן בתשמיש המיטה, אבל אינו דומה בזה למנודה. דנה הגמרא בעניין הבאת קורבנות באבל מנודה ומצורה, אומרת הגמרא אבל אינו משלח קורבנותיו על ידי שליח להקריבם עבורו בבית המקדש. דתניא שנינו בברייתא במסכת זבחים בדף צדי ט' עמוד ב', רבי שמעון אומר קורבן שלמים נקרא כן על שם שניתן להקריבו רק בזמן שהוא הבעלים שלם בדעתו שדעתו מיושבת עליו ולא בזמן שהוא עונן, שאין דעתו מיושבת עליו, הוא הדין לאבל. ומקורבן שלמים יש ללמוד לשאר הקורבנות כפי ששנינו שם בהמשך הברייתא. מבררת הגמרא מנודה מהו שישלח קורבנותיו על ידי אחרים, משיבה הגמרא אמר רב יוסף תשמע בו ושמע ראיה מהברייתא. כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר מנודים היו לשמיים, והרי גם באותם שנים שלחו קורבנותיהם. מוכח שמנודה יכול לשלח קורבנותיו. דוחה הגמרא ואומרת אמר לאביי לרב יוסף רבו ודילמה מנודה לשמיים שייני דקיל, שם השונה הדבר במנודה לשמיים שהוא קל יותר ולכן הותר לו לשלוח קורבנותיו, ואין להוכיח ממנו למנודה לבני אדם שאף הוא יכול לשלוח קורבנותיו, כי ייתכן שמנודה לאדם לבני אדם חמור יותר. תמאה הגמרא וכי מנודה לשמיים קיל קל יותר, ואמרת הרי אמרת לאל שהמנודה לשמיים חמיר חמור יותר. מתרץ את הגמרא ספוק ומספקה ללאביי, האם המנודה לשמיים חמור מהמנודה לבני אדם או קל ממנו, ועל כן מתחילי הוא דוחה את הראיה הזו שאפשר לומר שמה הוא קל יותר. עוד מברר את הגמרא מצורה מהו שישלח את קורבנותיו, משיבה הגמרא תשמה בו ושמה ראיה דתניא שנינו בברייתא יחזקאל הנביא אמר על הכהן שנטמא במת, ספר יחזקאל פרק מ"ד פסוק חווה, ואחרי טהרתו שבעת ימים יספרו לו, ואז הוא נטהר ונכנס למקדש. ודורשת הברייתא את הלשון ואחרי טהרתו, אין הכוונה לאחר שהוא טהור ממש, שאחר שיזו עליו מי חטאת וטבל ביום השביעי וניתר ויספרו לו שבעה ימים נוספים, שהרי לא מצינו בשום מקום את השבעה ימים הללו, אלא כוונת הפסוק שאחר פרישתו מן המת, מנגיעה במת, יספרו לו שבעה ימים, ובהם יזו עליו מי חטאת ביום השלישי והשביעי, מי פרה אדומה, והתבול בשביעי ואחר כך התאר, מוסיפה הברייתא ודורשת מה שנאמר בסוף הפסוק, שבעת ימים יספרו לו, אמנם פשוטו של מקרא הוא שאחר פרישתו מן המת יספור שבעה ימים לטהרתו, אבל כיוון שנקת הכתוב לשון ספירה שאינו מצוי בטהרת מת, ולא נקט בלשון הזעה, יש לדרוש שאלו שיבת ימי ספירו, ימי ספירתו של מצורה, כלומר מצורה שהוחלט, שנהיה מצורה מוחלט באחד מן הנגעים ונתרפא, סופר שיבת ימים וביום השמיני מפה קורבנותיו, ואלו ימי ספירו, ובא הפסוק ללמד שעד אחר שיבת ימים אלו אינו נתהר להיכנס למקדש, ממשיכה הברייתא ודורשת נאמר בפסוק שאחריו, וביום בו אוהל הקודש של החצר הפנימית לשרת בקודש יקריב חטתו, חטתו האמורה בכתוב הזה זו עשירית עייפה סולת שלו, של כהן אדיוט שצריך להביאו ולהקטירו כליל על המזבח בתחילת כניסתו לעבודה. כפי שנאמר בספר ויקרא פרק ו' פסוק י' ג' זה קורבן אהרון ובניו אשר יקריבו להשם ביום ימשך אותו. עשירית עייפה סולת מנחה מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. ומהתיבות אהרון ובניו למדו בגמרא במסכת מנחות בדף נ' א', שבין כהן גדול ובין כהן אדיוט כשבאים לעבוד במקדש בפעם הראשונה, מביאים תחילה עשירית עייפה. וכך מתפרש הכתוב. וביום בו אל הקודש לשרת בקודש, היינו ביום הראשון של עבודתו, יקריב חטאתו, יסירית העיפה של ידה, הכהן מתחתב ומתקדש לעבודתו. והפסוק אינו המשך לעניין שלפניו. אבל יחזקאל הנביא מודיע לכהנים את מצוות הכהונה. אלו הם דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, פסוק זה נדרש כהמשך לפסוק שלפניו, שאותו כהן תמי מת או מצורע נזכר לפני כן, בבואו יקריב חטאתו, היינו שרק בזמן שהוא ראוי לביאה למקדש, הוא ראוי להקרבה. אבל בזמן שאינו ראוי לביאה, אינו ראוי להקרבה, ואינו משלח קורבנותיו. מדברי רבי שמעון למדנו שמצורע אינו יכול לשלוח את קורבנותיו על ידי שליח. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף ט"ו במסכת מועד קטן. עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, איך נוהגים עם מנודי שמת? שאלה שנייה, מאיפה לומדים שאבל אסור בהנחת תפילין? שאלה שלישית, מאיכן לומדים שאבל חייב לקרוע את בגדיו? שאלה רביעית, איזה מנודי מצינו שיקריב קורבנות ומדוע? שאלה חמישית, מאיזה טעם יתיר רבינו טעם ליטול ידיו ביום הכיפורים כשקם משינתו? תשובה בתוספות. והשאלה האחרונה על דף תתוו, מניין לומדים שאבל אסור במלאכה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפינו היומי דף תתוו במסכת מועד קטן, וכעת הגענו אל החלק החותם את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית קביעותה. ובמסגרת הזו אנו לומדים שתי משניות בכל יום. היום לומדים אנו במסכת פאה אשר בסדר זרעים בפרק ב' את משניות ד' וה'. מסכת פאה, פרק ב' משנה ד', המשנה מלמדת עכשיו על שני מיני אילנות שדין ההפסק בהם שונה משאר האילנות. אומרת המשנה, ולחרובים לא מועילה הפסקת גדר עליה למדנו במשנה הקודמת, אלא כל הרואין זה את זה, כל עוד העומד בצד אילן זה יכול לראות את האילן האחר, נחשבים הם כשדה אחת ומניחים עליהם פאה אחת, למרות שיש גדר מפסיק ביניהם. ומה שחרובים שונים משאר האילנות, מפני שרגילים לנוטעם בפיזור רב, מאחר ששורשיהם מרובים. אמר רבן גמליאל, נוהגים היו בבית אבא שהיו נותנים פאה אחת לזיתים שהיו להם בכל רוח בכל צד של העיר, אפילו אם לא היו רואים זה את זה, ולחרובים היו נותנים פאה אחת כל הרואים זה את זה. רבי אליעזר ברבי צדוק אומר משמו של רבן גמליאל, לא רק לחרובים הרואים זה את זה היו בית אבא נותנים פאה אחת, אלא אף לחרובים שהיו להם בכל העיר מכל רוחותיה, אף על פי שלא היו רואים זה את זה. רב לזר ברבי צדוק בשם רבן גמליאל מקל יותר מתנאים הקודמים בדין החרובים, והם מצטרפים זה לזה לא רק שהם רואים זה את זה, ולא רק שהם ברוח אחת, אלא כל החרובים שבעיר מצטרפים זה לזה, לחיוב פאה אחד. יוצא לפי דברי רב לזר ברבי צדוק שדין החרובים קל יותר מדין הזיתים, ולהפך מהדעה הקודמת שובה בשם רבן גמליאל שהקל בזיתים יותר מבחרובים. מסכת פאה פרק ב' משנה ה', המשנה מלמדת על מקרים שיש להפריש שתי פאות נפרדות גם בשדה אחת. אומרת המשנה, זורע את שדהו מין אחד, אף על פי שהוא עושה, הוא מחלק את התבואה לשתי גרנות, מכל מקום נותן פאה אחת על הכל. אף על פי שהוא מחלק את יבול השדה לשתי גרנות ועושה מגרעיני התבואה שתי ערימות נפרדות, מכל מקום נותן פאה אחת לכל התבואה, מאחר שהם מין אחד וגדלו בשדה אחת. ואם זה ראה שני מינים שונים, כגון חיטים וסעורים, אף על פי שהסעם צירף אותם לגורן אחת, נותן שתי פאות. דהיינו לכל מין בפני עצמו, שכן אין מפרישים פאה ממין אחד על חברו. מצוות פאה להפריש מכל מין בפני עצמו, ואי אפשר להפריש ממין אחד על אחר. אפילו אם שני המינים דומים זה לזה ואינם קיליים זה בזה, כגון שעורים ושיבולת שועל, בכל זאת הם נחשבים כשני מינים נפרדים לעניין פאה, ואין מפרישים מזה על זה. הזורע את שדה הוא שני מיני חיטים, כגון חיטים לבנות וחיטים חומות, או חיטים בעלות גרגירים גדולים וחיטים בעלות גרגירים קטנים וכיוצא בזה. אם הסעם צירף אותם לגורן אחת נותן פאה אחת, ואם חילק אותם לשתי גרנות נותן שתי פאות. במקרה שיש בשדה שני מינים של סוג אחד, כגון שני מיני חיטים, דין הפאה תלוי בגורן. אם מערב את שני המינים ועושה מהם גורן אחת, מפריש פאה אחת על הכל. ואם מחלק אותם לשתי גרנות, צריך להפריש מכל מין בפני עצמו. ודין זהו הלכה למשה מסיני, כפי שיתבהר במשנה הבאה. זו המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי כ"ה בשבט תשפ"ב, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את דף ט"ו במסכת מועד קטן. ותלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, לעילוי נשמת הסבא הגדול רבי חיים חייקל זאב בן רבי ראובן זכר צדיקים לברכה מילצקי, שהיום הזה הוא יום היורצייט שלו כ"ה בשבט. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו מחר יום שישי כ"ו בשבט, ערב שבת קודש פרשת משפטים, ושבת מברכין את ראש חודש אדר ראשון שיחול בעזרת השם ובישועתו בימים שלישי ורביעי. ונלמד כהרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, מדפים ט"ז וי"ז במסכת מועד קטן. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.